אנחנו מתחילים שיעור נושא חדש, והוא נושא של ספקנות וודאות. זה, אמרתי, יש שני נושאים חשובים במשך השנה, הכל חשוב אולי, הכל תורה, כמו שאומרים. יש שני נושאים קריטיים, אחד זה היחס למושג האלוהי שלמדנו אותו לפני הנושא הקודם, והשני זה ספקנות וודאות. למה שניהם חשובים? כי כמו שהם יודעים, בכל דבר יש צירוף של מחשבה, שכל, לעומת נשמה. נכון, תמיד אני אומר, יש נשמה ושכל, יש גוף ונפש, תמיד יש את הצירוף הזה. אפשר להגיד שהשיעור היחס למושג האלוהי זה המפתח מבחינה שכלית, והשיעור הזה הוא מפתח מבחינה נפשית. לכן שני השיעורים האלה ביחד הם משלימים הבנה אחת גמורה, מבינים? לכן שני השיעורים האלה זה השיעורים הקריטיים. יש פה עשרות שבושים, יכול להיות? לא הבנתי מה קורה פה, כמה יש פה כחול אשר השפת הים? סתם זה נעידה, מי שבוש יריד ביד? אתה לא שבוש. טוב, סתם, אני צריך עליך. סתם יורד עליך. טוב, יפה מאוד. לא הבנתי מה קורה פה. זה שבושים כחול אשר השפת הים. טוב. אוקיי, אז בוא נסביר קודם מה הנושא. בוא נסביר קודם מה הנושא. אחרי זה נתחיל ללמוד אותו. מה הנקודה למעשה? מה הנקודה שקורה לספקנות? ולמה זה עושה כך חשוב? כי למעשה, המצב הנוכחי של 100% מהאנשים פה, אני אומר 100% כמעט באחריות מלאה, בוא נגיד, תיאורטית יכול להיות שיש אחד שלא ככה, אבל בוא נגיד כמעט באחריות מלאה, 100% מהאנשים פה הם חיים בתרבות, בעולם, בתפיסת מצב של ספקנות. הכל אצלהם ספקנות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיושב אצלכם בראש המשפט, תכף נגיד, מטופש, שאתם ספק בכל חוץ מאשר בספק. זאת אומרת, אתם מבינים שכל דבר יכול להיות נכון ויכול להיות לא נכון, לא בגלל שחשבתם על זה לבד או לא חשבתם על זה לבד, כי זאת האווירה שגדלתם 100%. זאת אומרת, כל האנשים חושבים שזה דבר ראשון, אקסיומה מספר אחד, שכל דבר יכול להיות נכון או לא נכון. התוצאה של זה, שכמובן נרחיב על זה בהמשך, אבל התוצאה הפשוטה והמיידית של זה, זה שאתם למעשה לא מקבלים ולא מבינים שום דבר עד הסוף. למה? וכל מה שאומרים, נכנס באוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. זאת אומרת, נגיד שיש לכם שיעור והרב ואלי אמר איזה משהו גאוני, מדהים, נפלא. אחר אבוא מישהו אחר יגיד משהו אחר, נכון? בסדר, לא אמרתי שזה לא יפה, זה נחמד, אבל מה, מי אמר זה נכון? אחר אבוא מישהו אחר ויגיד משהו אחר, זה גם כן נכון, נכון? כל זה, יש אחד שאומר ככה, אחד שאומר ככה, הכל יכול להיות, שום דבר לא רציני בעסק הזה. זה יוצר, כמו שנראה בהמשך, מעשה מחלת נפש גמורה של כל ההוויה. אז לכן, התפקיד שלנו זה לטפל למעשה לא בספקנות, אלא בוודאות. אנחנו נוכיח באופן לוגי שיש וודאות. אבל, כמובן, בדרך אנחנו נעבור כמה שלבים. כרגיל, יש לא, יש אמצע ויש כן. בייחוד יש לא ויש כן. אז אנחנו נתחיל כרגיל בשלב של הלא, ואחרי זה בשלב של הכן. זאת אומרת, קודם אנחנו נסביר למה הספקנות היא דבר לא נכון באופן לוגי, פשוט טעות. ואחרי שאנחנו נבין למה הספקנות היא טעות, אז אפשר יהיה להתחיל לטפל בשאלה איך מגיעים לוודאות. שהגדרת המטרה בנושא הזה, שהוא לוקח בדרך כלל בין שלושה ארבעה. אז הגדרת המטרה זה שכל אחד ידע איך להגיע לוודאות ויראה שלפחות פעם אחת בחיים הוא כבר הצליח לעשות את זה. זאת אומרת, לראות שהטכניקה הזאת של הגעה לוודאות זה לא משהו שעכשיו אתם צריכים פעם ראשונה, אלא זה דבר חי, אמיתי, פועל, וכל אחד ידע בעצמו שהדבר הזה נכון ואמיתי ואפשר לעשות את זה. והמסקנה היא בסוף שתדעו שנכון ש... כמו שנראה בהמשך, יש מקום גם להטיל ספק ולשאול שאלות. זה לא שאנחנו לא, כמו שאנחנו נסביר קטעים, אבל האמת היא שיש ודאות בעולם, והספקנות היא טיפשות מוחלטת. ומי שאומר אני פלורליסט, במילים אחרות הוא מכריז על עצמו אני טיפש. כן? כמו שאני יורד על המכינה החילונית, ששם חלק מהעקרונות שלנו זה פלורליזם. אני אומר, זה כמו שאתם מצירים. אנחנו, העקרונות שלנו זה להיות כמה שיותר טיפשים. כן? אז זה העיקרון שנקרא פלורליזם. רק בשביל קצת מה שנקרא לזרוק קצת, לחמם פה קצת האווירה, וזה לא כל מה שיש, לא מה שיש לי להגיד בנושא, לא כל מה שיש לי להגיד בנושא, זה רק ככה בשביל לחמם את האווירה. בוא ניקח את המשפט המפואר, הטל ספק בהכל חוץ מאשר בספק, שבטח הוא לא 100%, אבל 99% מהאנשים פה מאמינים בו, והאחוז פשוט לא שמע לו. לא שמע לו, בגלל זה הוא לא מאמין בו. נכון? שמעת את המשפט הגאוני החכם הזה שהוא נר לצורות נר לתרבותנו הפלורליסטית? הטל ספק בכל חוץ מאשר בספק. ככה אמר דקארט, וכולם מצטטים את זה כל יום כל היום. אז אתה אחוז שלא שמע, זה יפה. זכינו. כן. אז המשפט הזה כבר משפט מטופש מאוד. כי אני מטל ספק אפילו בספק, מותר לי. למה לא להטיל ספק בכל חוץ מאשר בספק? זה אקסיומה. אני מטיל ספק אפילו בספק, אולי אין ספק. נכון? למה לקבל את המשפט הזה בתור תורה מסיני? המשפט הזה הוא פנאטיזם חומניסטי. נכון? למה להטיל ספק בכל חוץ מאשר בספק? אני כל כך ספקן שאני מטיל ספק אפילו בספק, מותר לי או אסור לי? אני שואל אותך בזו, בתור ספקנים, אלה שמייצגים פה את האויב. מותר לי לתת ספק בספק. אז אני מתי ספק בספק, אולי זה לא נכון. נכון? אז מה אתם כך מתלהבים במשפט המטופש הזה? סתם שתפו לכם את המוח. טוב, לענינו. בוא נזכר משיעור היחס למושג האלוהי, מה זה שם. אנחנו לא למדנו בפירוש מה זה שם, אבל מי שקצת שכל בראשו, יכול לעשות מלאך במינוס. כן, מינוס מלאך. כן, אז מה זה היה מלאך, מי זוכר? כוח רוחני פועל, נכון? אז מה זה שד? כנל, רק שלילי. נכון, זה מינוס מלאך. האמת שזה לא לגמרי מדויק, כי שד הוא מדרגה הרבה יותר נמוכה ממלאך חבלה. יש מלאך חבלה שזה באמת מינוס מלאך, ושד זה מדרגה הרבה יותר נמוכה, אבל ודאי ששד זה גם ככוח רוחני פועל רק שלילי. שד זה ראשי תיבות של שכל דמיון. כאשר הדמיון שולט על השכל, במקום שהשכל יוביל, הדמיון מוביל, השכל הולך אחרי הדמיון, אז נוצר שד. עכשיו אתם צריכים להבין, כמו שלמדנו בשיעור היחס למושג האלוהי שהזכרנו, מה זה מלאך, אם אתם זוכרים, אנחנו הסברנו בפירוש שמלאכים, כלומר אידאות רוחניות, וכל מה שהסברנו אז, זה לא איזשהו משהו פילוסופי הגותי, זאת אומרת זה לא רעיון, זה משהו שנמצא ממש. ואם אתם זוכרים, אפילו אמרנו שזה צרות אופקים לחשוב שהחיים צריכים להיות תקועים דווקא בתוך סטייקים. זוכרים את הדבר הזה? זוכרים? אתה לצורך העניין בנמשל בסטייק, נכון? בגוש בשר, והחיים תקועים בך, אז אנחנו, בתמימותינו, האינסופית חשבנו שבאמת החיים אמורים להיות תקועים דווקא בתוך גושי בשר עם שני ידיים ושני רגליים. אז זה סתם תמימות, למה להגיד שהחיים לא יכולים להיות בכל מצב צבירה אחר או בכל אפשרות אחרת? זה סתם צרות אופקים, נכון? אז מזה אנחנו מבינים שהמלאכים הם חיים ופועלים וקיימים ממש בצורה הכי פשוטה, בנאלית והגיונית, בדיוק כמו שאתה קיים, רק הם לא תקועים בתוך גוש בשר, זה החילוק היחיד. אז מה? אז לפי הגיון הזה, אנחנו צריכים להבין שגם שדים הם נמצאים ממש. עוד פעם, זה לא משהו שזקנות בבית שם רואות בלילה שהן מתעוררות לשירותים. שני רגליים וזנב שצועק הוואו. כן, זה לא זה. זה לא שד ממש. שד ממש, הכוונה זה כוח רוחני פועל, אבל הוא חי וקיים. זאת אומרת, הוא בערב הולך הביתה לדבר עם אשתו וכו. כן? אז אנחנו צריכים להבין שלמעשה שדים חיימים קיימים ממש, והספקנות זה שד. זה שד, ממש. הספקנות זה שד ממש, אחד האנשים ממש שקרא דיבוק, אחד האנשים שד ממש. והשד הזה, אתם תראו בהמשך שהשד הזה חי ובועט ונלחם על מקומו ולא מוכן לצאת מהראש של אף אחד. ואתם תראו את זה, איך נראה בהמשך שזה שד. כי אתם תראו שהדברים הכי בנאליים, השד לא יסכים לקבל אותם. נגיד למשל, נכון עכשיו חושך ולילה, אז השד יגיד מה פתאום, עכשיו יום ואור. בשביל שהוא לא יהיה מוכן להיכנע ולברוח מפני, לא יהיה מוכן לברוח לכם מהראש. אני צריך להבין שבאמת הספקנות זה שד ממש חי ופועל שנשבת את כל האנשים בראש. אנחנו הולכים להרוג עכשיו שדים ממש. התפקיד של השיעור הזה זה להרוג שד. עכשיו, מי יודע ממה שדים הכי מפחדים? מכיפה אדומה מפורשת, בחוץ. אור, יפה מאוד, מי אמר את זה? שדים מפחדים מאור, כן, כמו, אמרתי, כיפה אדומה מפורשת. בכל האגדות יודעים ששדים, שיש אור, שדים בוכים, זה גם בגמרא. נכון, יש אבוקה, זה רק נראים, ויש שתי אנשים באבוקה וכו'. יופי. מה זה אור? אז איזה אור אנחנו יכולים להפעיל? איזה אור? תורה, זה לא רע, אבל זה לא זה. לא, זה בכיוון. מה זה האור? האור זה השכל, זה אור. המחשבה זה אור, שכל זה אור. כן, למשל אומרים אורו עיניו, כן, פתאום ויגלו עיניה, נכון, אגר, פתאום השם גילה את עיניה, מה זה גילה את עיניה? היא הבינה פתאום, נכון? או בלעם, השם גילה את עיניו. אומרים אני, הדבר הזה נגיד מובן לי, כלומר שהוא מתגלה אליי, שאני רואה אותו, אני רואה את דבריך, מה זה אני רואה את דבריך? אני לא רוצה לראות דברים, אלא הכוונה, אור, השכל זה סוג של אור, כי הוא למעשה מברר את הדברים בצורה גלויה, לכן הוא נמשל באור, אז איך הורגים? שדים, הורגים שדים עם שכל. זאת אומרת, השכל זה אור, וכשהשדים רואים אור הם בורחים. ואנחנו עכשיו נהרוג שדים עם השכל, עם המחשבה, וזה שנוציא אותם לאור בזה הם ימותו. לא מה רצית לשאול שם? מה? ברור. האמת שיצר הזה מלאך, זה לא שד. זה מלאך. זה יותר גדול משד. שד זה דבר יותר עלוב מיצר. היצר הזה מלאך אמיתי. הרי שני מלאכים שמלווים את האדם בערב שבת, זה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, נכון? אם הכל בסדר, אז יצר הטוב אומר ליצר רע, אתה רואה, זה אחד זה, זה אומר לו הפוך, כן? אז יצר רע למעשה זה, לא, הוא לא שד, הוא מלאך, הוא מתחס וחלילה, עכשיו נעלב ממני. עשיתי ממנו איזה טוראי, טירון עלוב, בזמן שהוא לפחות מגד, אתה מבין? קצת לא בסדר, פסוקה. בקיצור, אז אנחנו הורגים שדים על ידי זה שמוציאים אותם לאור, והאור זה השכל. אנחנו נשמש בשכל של הרוג שדים. אבל לפני שאני מתחיל לעשות את זה, אנחנו צריכים להיזכר ולדעת שמה שאנחנו, מה שאני מדבר עליו זה לא, מה שאני מדבר עליו זה לא הכוונה שאני מלמד אתכם להיות פטי. פטי זה טמבל, זה טיפש. אנחנו לא בעד להיות פטי. זאת אומרת, ההפך של ספקן זה לא פטי כמו שהשד שכנע אתכם. אתם חושבים שאני או ספקן או פטי, נכון? אבל באמת, אני, יש משהו שהוא לא ספקן ולא פטי, אלא הוא משהו אחר, כמו שנראה, זה אדם עם ספר. אז אני לא מחנך אתכם להיות פתאים, בסדר? יפה. עכשיו אנחנו נתחיל לטפל בנושא הזה כדי להרוג את השד. בשביל להרוג את השד צריך לדעת שקודם צריך להרוג את אבא של השד. אבא השד בורח לבד. בסדר? עכשיו נסביר מי זה אבא של השד. עכשיו אני אסביר. עכשיו נפסיק עם המשלים ונלך לתכלס. כל האנשים בעולם התרבותי שלנו, אם נשאל אותם שאלה, האם אתה מנסה לחיות באופן שכלי, לבנות את החיים שלך על מחשבה, או שאתה חי באופן אינטואיטיבי או רגשי או אני יודע מה, לא אקראי. זאת אומרת, האם באופן כללי רצוי לאדם לבסס את חייו על השכל, להחליט, קבל החלטות על פי השכל, לברר דברים בתור אמת ושקר, האם הדרך הנכונה לעשות את זה זה על פי השכל? ואז יש סיכוי סביר ש... אני לא רוצה להגיד 100%, כי יש כאלה אותם, תמיד יש בולבלים. אבל רוב אנשי דורנו, תרבותנו, הם יגידו שוודאי אני חושב, מבין ושואף נהל חיי להחליט, לקבל דברים, להוכיח דברים, הכל על פי השכל. אנחנו מבינים שהשכל הוא מקור לאמת ולמדע וליושר וליופי, לעומת כל מיני צורות, נקרא לזה, רגשיות או אמוניות או מסורתיות, שהן יכולות להיות נכונות ויכולות לא נכונות. זאת אומרת, הדרך הנכונה להחליט דברים בחיים, לברר דברים, זה על ידי השכל, ולכן אני מגדיר את עצמי בתור בן אדם שכלי כמה שאני יכול. יכול להיות שאני חלש אופי, ואני לא יודע לעשות את זה טוב. מצד האמת, האידיאל שלנו, האידיאל של התרבות שלנו, זה אדם שכלי. מקבלים את הרעיון הזה. עכשיו אנחנו נראה שזה בסך הכל עבודה בעיניים של השד, כי השכל הלוגי הזה, שהוא אבא של השד, שכולנו מאמינים בו בתור מקור האמת וה... החלטה הנבונה, זה בכלל לא כמו שאנחנו חושבים. לכן, מה שאני אתחיל עכשיו, וזה אני אציר הצהרה פרובוקטיבית. מה זה פרובוקטיבית, מישהו יודע? מתסיסה. פרובוקטיבית זה מתסיס. זאת אומרת, אני אציר הצהרה שהיא מראש נועדה לעורר אתכם, משהו שהוא נגד מה שחשבתם, אבל נראה מי שככה, מי שירים את הכפפה ונראה אתכם. מה שנקרא, מנפנפים אותי. אבל אני הולך בכוונה להרגיז אתכם. זה נקרא הצהרה פרובוקטיבית. הצהרה פרובוקטיבית מספר אחד היא שבניגוד למה שקודם אמרנו, שנראה לנו שאדם חכם ורציונלי מנהל ומחליט ומסדר את דרכו בחיים על פי השכל, אז לא רק שזה לא ככה, אף אחד בעולם, אף אחד לא קיבל, אף פעם לא קיבל שום החלטה שכלית. זאת אומרת, זה לא רק שאתה מסכן לא תמיד מחליט על פי השכל, כי לפעמים אתה גם אחר. אין דבר כזה, זה הכל עבודה בעיניים. אין דבר כזה בעולם. אני עוד פעם אומר את ההצהרה שלי. אף אחד אף פעם לא יקבל שום החלטה שכלית. זה הכל עבודה בעיניים. עכשיו, אחרי שיצרתי את ההצהרה שלי, אני מוכן מה שקרה לזרוק לכם את הכפפה. אם מישהו חושב שהוא יכול לתת לי דוגמה להחלטה שכלית שמישהו פעם אי פעם קיבל, או הוא עצמו, או חברים שלו, אמא שלו, אחותו, החתול, מי שאתה רוצה, תן לי דוגמה להחלטה שכלית אחת שמישהו פעם קיבל. אז אני מוכן לדבר איתך. אבל אני רוצה מישהו שעכשיו, רק בשביל הסדר, אתה תכף נדבר, אני מדבר כל פעם עם בן אדם אחד. לא שעשרה מתנפלים, אני מדבר אחד, אם הוא קיבלתי את דבריו טוב, לא קיבלתי, נדבר לבן אדם הבא. אני כל פעם מדבר עם בן אדם אחד בכל נקודת זמן. אז מי רוצה אותה אחד? מי שתכם? מי הצביע יותר גבוה? הופ! להוריד! הופ! להוריד! תא. כן. כן, למה הוא הולך לקנות לחם חמוד?
הוא רעב, הוא אומר, הדרך שלי הכי טוב להתאבד.
אז יישאר רעב, אז מה?
אבל הוא
רעב,
הוא רעב.
אז מה הוא רעב? אז מה? לא, אז יישאר רעב. מה הבעיה?
בעיה,
שזה
רעב.
אז הוא יישאר רעב, למה שלא יישאר רעב?
כי הוא רוצה...
רגע, דבר עכשיו רק איתו, כמו
שאיתך. כי על פי השכל,
להגיד על פי השכל זה לא עוזר, זה מה שקרה. תגיד על פי השכל 100 פעמים, זה לא הופך את זה לשכלי. אני שואל לך, למה לא יישאר רעב?
אם בן אדם שלא אוכל, לא מביא לעצמו.
ואז מה יקרה? ואז מה יהיה?
יכול להביא לי סכנה לגופו.
תהיה סכנה לגופו, אין לך יזמה.
יכול למות לי
לגופו. אז מה הבעיה?
אדם בעצמו
הוא רוצה לחיות.
למה?
זה ככה הוא נולד. זה תשובה נפלאה. נכון, זאת התשובה. ככה זה שכלי? אז זה לא החלטה שכלית? זה נקסט. אל תקרא לזה החלטה שכלית סתם. אין בעיה. למה זה שכלי כזה? ככה זה החלטה שכלית לפי ההיגיון שלך? למה לא תעבור חמוד? מה יקרה? אז לא תעבור, מה אכפת לך מהמשאית?
אני אדרס.
נו. למה לא רגשי? למה אתה לא רוצה להידרס?
למה
אני
לא רוצה
להידרס?
אני רוצה למות.
יופי, ותמות אז מה, חס וחלילה. למה אתה לא רוצה למות? להגיד לך מילה עם שלוש אותיות שמתחילה בך.
הוא דנה בערבו.
הבנת את התשובה? אתה צריך לחשוב טוב. כן, אז למה אתה לא רוצה למות? לא חשבת על זה עד היום.
לא.
אני שואל עכשיו רק אותו. אתה מדבר עם אחד אחד. שאדם
רוצה לחיות.
יופי, אבל למה? טוב, הלאה. שמה? תורה זה המצאה של זקן סנילי שנפל בקרה על הראש בהר סיני. למה אני יודע תורה? מה קרה לך? זה תירוץ עלוב זה. מה תורה? פחות שמה? שהתורה נכונה?
כן.
אז מה אם היא נכונה? למה אתה רוצה מה נכון?
לא, זה...
אני רוצה לעשות דווקא מה שלא נכון.
אבל אם אתה... אם יש לך את המגמה...
אין לי מגמה, תוכיח, לא רוצה.
לא, אז אני...
למה אתה רוצה לעשות דברים נכונים?
אם כשאמון ההשפעה.
מה אתה תגיד בסוגל של ההשפעה?
זה הוכחה.
מה הוכחה?
לא הוכחה, שיש...
תגיד לי, מי שדיבר על הוכחה, מי שאומר... בוא תתן לי דוגמה לדבר שהחלטת בשכל או מישהו החליט בשכל. החלטת ללמוד תורה בגלל התורה. אתה לא רוצה עכשיו לעבור במעבר חצייה כי אתה מאמין בתורה ומשה רבינו ואתה רוצה לעשות את האמת ולחיות על פי. אני שואל, אתה חושב, החלטת באופן שכלי שהתורה היא כולה אמת יציב ונכון ואתה מאמין בתורת משה באמונה מוחלטת. זאת הסיבה שאתה לא רוצה לעבור במעבר חצייה, נכון? אז אני אומר לך, מה אכפת לך מכל תורת משה המכונה הנוחה והנוחלטת? אתה דווקא תעבור. תסביר לי למה לא.
אני שואל אותך. זה
לא, אני אומר, התורה נכונה והיא לא מעניינת אותי.
אבל עכשיו זה
שכלי
התורה או לא?
אבל ההחלטה שלי היא לא שכלית.
כן, בגלל שהתורה
היא שכלית. אבל לא, סליחה. התורה נכונה, בוא נקבל את זה נגיד בתור אקסיומה, בסדר? אבל לא מעניין אותי לעשות דברים נכונים. למה צריך לעשות דברים נכונים לא הסברת לי?
למה? בגלל שהתורה אומרת.
אתה חזרת לשמחה.
השם אומר, מה?
התורה נכונה, בוא נגיד שאני מקבל שהתורה נכונה, בסדר?
בצורה מתמטית, שכלית?
נגיד שאני מקבל, אני לא משנה עכשיו למה, אני לא רוצה לעשות דיון על משהו שהוא לא הנושא שלי, אני מוכן לקבל את זה שהתורה נכונה, בסדר? אבל לא מעניין אותי לעשות דברים נכונים, זה החילוק ביניהם. אני לא רוצה לעשות, אני עושה את דברים עקומים דווקא, מה יש? תסביר לי למה אני לא אעשה דווקא דברים עקומים, התורה נכונה ואני דווקא לא רוצה לעשות את זה. עכשיו תסביר לי למה אני צריך לעשות אותה. ההחלטה שלך לקיים את התורה כי היא נכונה היא כבר לא שכלית, אתה מבין? עוד מישהו רוצה לעשות, כן חמוד, מה?
אתה מזכיר שבן אדם יכול ליהנות בחיים?
ליהנות? ברדוח יכול ליהנות, כן, לא?
טוב, אז הוא רואה שבן אדם שנגיד סבא שלו מת, אז הוא רואה שהוא לא נהנה מהחיים הזה. יכול להיות שאחר כך יותר טוב, כן? אבל בחיים עכשיו סבא שלו לא נהנה.
כן.
שהוא מת.
טוב.
אז טוב, אז גם אני עכשיו. אני יודע שיכול להיות שאחר כך יותר טוב, בואו נחכה קצת.
טוב, מי אמר שאני בכלל רוצה... נהדר, מי אמר שבכלל רוצה ליהנות?
מה?
מי אמר שאני בכלל רוצה ליהנות?
אני נהנה.
מה?
אני נהנה.
אתה נהנה, אבל אני לא רוצה ליהנות. תסביר לי למה ליהנות.
למה אתה מחפש טענות?
תסביר לי, אבל למה זה שכלי, חכם ציון? לא שאלה מה אתה עושה.
זה לא בגלל שבן אדם שהוא לא נהנה.
נו.
אז כל החיים גרועים.
אתה אומר ככה, תסביר לי למה.
רואים את זה, לא רואים.
מה זה רואים את זה? אני לא רואה את זה.
אתה לא רואה?
לא. אני רואה שכל אנשים לא נהנים כמעט. אני אומר, תסביר לי למה באופן שכלי, אז זה החלטה שכלית ליהנות. אני רוצה דווקא לא ליהנות. תסביר לי למה ליהנות.
למה ליהנות?
כן, לא רוצה ליהנות. תסביר לי למה. לא אמרתי שאתה צודק. יש לך, אתה יכול להוכיח לי למה ליהנות.
למה ליהנות? אין שיחה.
יופי, אז זה לא שכלי. הסיבה שאני רוצה ליהנות זה ככה, כמו שאמרת.
לא.
לא ככה?
אני
אשב. אז תחשב. כן, עכשיו בוא קצת נסתלבט על השד, למרות שזה מעשה מסוכן להסתלבט על שדים. למה אנשים מתווכחים עם הדבר הפשוט מאוד הזה שאני אומר? רק שנייה, סליחה. אני אומר דבר פשוט מאוד מאוד מאוד. מאוד. אני אגיד מאוד עוד 100 פעמים. מאוד פשוט. אבל אף אחד לא מוכן לקבל את זה, שמתם לב? למה אף אחד לא מוכן לקבל את זה? כי יושב לו שד במוח. אני לא צוחק עכשיו, אני אומר בכל הרצינות. הסיבה שכולם וכל המורים לא אומרים פשוט אמן, אתה צודק, בוא נמשיך הלאה, זה לא כי אני לא צודק, זה כל כך פשוט מה שאני אומר. אבל השד לא נותן לכם לוותר. כי השד אומר, השד מתחיל להרגיש שהאדמה מתחילה לבור לו שם מתחת הרגליים, הוא חוטף קריזה. עכשיו, הקריזה היחידה שלו יכולה לצאת את זכם בראש, אתם מבינים? כי אחרת אני אומר דברים באמת, תראו, זה לא תעמולה מה שאני עושה תעמולה לעצמי, אני מוכן להתמודד עם כל מי שרוצה, כל אחד, כל השדים פה אני מוכן לדבר. אבל אני אומר, תחשבו רגע מה שאני אומר, זה אומר דברים פשוטים מאוד מאוד מאוד. פשוט אחד הדברים הכי פשוטים והגיוניים שראיתם בחיים שלכם. הסיבה שלא כולם אומרים אמן ועוברים איתי הלאה, זה לא בגלל שזה לא נכון, זה שהשד לא נותן להם, וזה משהו, זה הוכחה שיש לכם שד. עוד מישהו רוצה לנסות, או שאחרי התעמולה הציונית של עצמי, לעצמי אתם כבר מבטרים. מישהו עדיין חושב בתמימותו אינסופית שמישהו אי פעם קיבל אי פעם איזושהי החלטה שכלית באיזשהו נושא? או זה ברור לכם שאין דבר כזה בעולם? כן.
כמו הרי שאמרנו את השאלה הזאת, שאתה אומר אם חותכים תפוח, אז יצאו שני חלקים שיותר גדולים. פשוט אומר לשתוק.
אז אתה אומר לשתוק זה יפה מאוד, אבל פעם זה בכלל לא אותה דוגמה. שפה זה באמת דבר אמיתי. שם זה היה דוגמה לאבסורד, דוגמה למה שהוא מוזכר ראשון. מה שאני אומר זה לא מוזכר ראשון. אני מראה לך דבר אמיתי. אני אומר שתסתכל אצלך בראש, לא אצלי. תגיד לי לפי מה אתה מקבל החלטות, ותראה שזה לא שכלי. והסיבה שאתה עכשיו עוד פעם מתעקש, זה לא כי מה שהדברים שאני אומר הם לא פשוטים, אלא פשוט יש לך שד. השד לא נותן לך להגיד נכון למה שאני אומר, זה הכל.
זה באמת נראה לך שאדם עושה מצוות בגלל...
עוד לא אמרתי מאכין, רק מה לא, נכון? אבל אני, אל תגיד לי בגלל, כי בגלל זה כן, ואני עכשיו בשלב שלה, לא בגלל השכל, זה התשובה, כן, הוא לא עושה לי טוב בגלל השכל. זה לא נראה לי, זה פשוט ככה, אתה רוצה להראות לי דוגמה שזה לא ככה, דבר, אל תתחמק, תילחם מה שנקרא. נו קדימה, תילחם, תתן לי דוגמה לדבר אחד שבאדם עשה פעם בשכל, דבר אחד.
לא יודע, אני חושב שמשה רבינו, מה שהוא עשה, הוא עשה את זה על פי ה...
סתם להגיד דברים תיאורטיים זה לא נקרא אצלך. תן לי דוגמה אחת לדבר אחד שמשה רבינו עשה באופן שכלי. דבר אחד. אל תגיד לי באוויר. תגיד לי, בוא תקרא לי, תן לי דוגמה. כן. אפילו דוגמה תיאורטית, לא נכונה. זאת אומרת, תן לי דוגמה מה היה יכול להיות.
משה הרג את המצרים.
יפה, למה הרגנו לנו משה את המצרים?
למה? בגלל שהוא קשט את כל ה...
כן, ומה הגיע למסקנה ש...
הגיע למסקנה שהדבר הכי טוב שיהיה לכולם זה...
מה אכפת לו מהדבר הכי טוב של כולם?
בגלל ש...
כן, בגלל ש... נו, תמשיך.
זה השלב שם, זה להגיד את השטוק.
נכון, לא, אבל זה לא... אבל למה אתה מתעקש לקרוא שכל לדבר ש... תראו, יש פה קצת... אני קצת במידה מסוימת לא עובד בצורה מסודרת, ואני אומר את זה מראש, ואחרי זה תראו למה. למעשה הייתי צריך להגדיר קודם למה אני מתכוון, ואני לא עושה את זה בכוונה, כי אני רוצה לתת לכם להגדיר תוך כדי תנועה. אבל חוץ מזה, מה שעכשיו הקדמתי קצת, בשביל באמת להגיד שפה אני קצת עובד לא מסודר. חוץ מזה שאני עובד לא מסודר, כל מה שאני אומר זה נכון. למה אתה מתעקש לשכלי? למה? תחשוב רגע, מעבר לשד, למה אתה מתעקש שצריך להיות החלטה שכלית של משה? מי יכנס לך את הצ'וק הזה לראש? כי הכניס לך בראש שהחלטה שכלית זה טוב, והחלטה אחרת שעוד לא אמרתי מה היא זה רע.
לא
אמרתי
שהחלטה
אחרת עם
רע.
למה החלטת שמשה החליט דווקא בשכל? למה?
למה אתה מחליט שהוא לא החליט דווקא
בשכל? כי אני מראה לך שכל החלטה היא לא שכלית, אז אתה לא מסוגל להראות לי הפוך. אני מראה לך שכל החלטה בסוף אתה מגיע לנקודה לא שכלית, נכון? ואתה לא מסוגל להראות לי הפוך, אז למה אתה לא מקבל את הדברים הפשוטים שאני אומר? כי יש לך שד במוח. שישכנעו אותך ששכלי זה טוב ולא שכלי זה רע, ואתה לא יכול לוותר על זה. לא כי זה רציונלי. זה לא רציונלי. מה שאני אומר זה רציונלי. עוד מישהו? כן.
מה
אתה חושב?
יש לי עכשיו תור אחד לנצח.
יופי, אז אל תנצח.
אני עושה את ה...
אז אל תנצח, זרוק לו את זה בעין. יותר טוב. הרבה יותר נעים.
אבל זה המשחק, לנצח.
אז לא אכפת לי מהמשחק, מי אכפת לי מהמשחק שלך?
אבל זה השכלי.
זה שכלי שהמשחק שלך לא מעניין
את הסבתא. זה שכלי לנצח את המשחק, כן?
לא, זה רק אם אתה רוצה לשחק, ואני לא רוצה לשחק. תסביר לי למה אני צריך לשחק.
בסדר, אני אומר
שמי שהוא רוצה לנצח, לא כולם צריכים לשחק. אבל אם
אתה
משחק, אתה רוצה לנצח. לא אמרתי שלא משתמשים בשכל אף פעם, אני בעצמי ואתה משתמשים עכשיו בשכל, נכון? אבל לא מחליטים בשכל, זה לא אותו דבר. הבנת את ההבדל? משתמשים בשכל באופן טכני, ברור, אנחנו שם מדברים בשכל. אבל ההחלטה לשחק שח או להזיז את הארץ היא כבר לא החלטה שכלית. כי אתה, כמו שאתה אומר, אני רוצה לנצח, ואני אומר אני לא רוצה לנצח, תסביר לי בשכל למה לנצח? אבל אני לא מעניין אותי משחק. תסביר לי בשכל למה אני חייב לשחק ולנצח, זה אתה לא מסוגל. מה? נכון, סימן שהחלטה לשחק היא לא שכלית. טוב, אז זה היה... טוב, אחרון, כי אנחנו לדעתי מצילנו את הרעיון.
אבל
מה אתה שואל את זה לא בו... אתה לא נותן לי דוגמה לשאול מה אתה תאורטת, חכי להסבר התאורטי שלי. אתה נותן לי דוגמה, לא חמדת. אתה לא רוצה להיאבק. אתה אומר למה, למה אתה לא רוצה להיאבק?
אוקיי, אני
שואל אותך, למה אתה לא רוצה להיאבק? מותר לי לשאול את השאלה הזאת? לא, ולמה אתה רוצה להיאבק? מותר, זו שאלה חוקית, מותר לי לשאול אותה. לא, כי מה התשובה?
ככה.
על מה שהיה להוכיח. הלאה. הצהרה פרובוקטיבית מספר 2. אתה רוצה לתת דוגמה? חבר'ה, אין לכם סיכוי, אז למה לכם? בואו נמשיך קדימה אחרי זה כל השאלות. חבר'ה, בואו נמשיך קדימה אחרי זה כל השאלות. הסיבה שאתם כך מתעקשים זה רק יושב לכם שאל במוח. אני חוזר על זה בפעם המאה. חבר'ה, עצור. תאמינו לי, לא תאמינו, אל תאמינו לי, אל תאמינו לאף אחד. אבל תחשבו בראש. תחשבו, תעשו רגע ניתוח כל אחד בראש של עצמו. למה כולם ככה קשנים בו? ותראו שאין איזה שום סיבה רציונלית. כי הדברים שאני אומר, זה לא תעמולה, זה באמת דברים פשוטים. טוב, זה הצהרה פרובוקטיבית מספר 1. עכשיו עוברים הצהרה פרובוקטיבית מספר 2. זה פרובוקטיבית מציפה. זה לא כמו שאתם בתמימותכם, אם חשבתם שאפשר להוכיח דברים עם השכל. אף פעם אף אחד לא הוכיח שום דבר עם השכל. לא רק שקודם דיברנו על לקבל החלטות, עכשיו נדבר על שכל, על להוכיח מה שנקרא. אני עוד פעם מצהיר, זה לא כמו ששטפו לכם את המוח ממש, או השדים שטפו לכם את המוח ממש, מחקו לכם את המוח, כבר שטו לכם את המוח. זה לא כמו שאתם חושבים. אף אחד אף פעם לא הוכיח שום דבר בשכל מעולם, על שום נושא. שם כמובן הכפפה במגרש שלכם, מישהו שיראה לי דבר אחד, אחד, שבמשך כל ההיסטוריה של האנושות, מישהו הוכיח את השכל, מה אני מבקש לך כולה? תן לי דוגמה אחת למשהו שאפשר להוכיח עם השכל. כן, כן, כבודו. רגע, זה לא פייר. טוב, נו, אתה כל הזמן מדבר, נו? מה אני אוכיח? מה שאני אומר? לא ככה, סליחה. שלך יש כלל, כשאני נותן כלל, אתה צריך לתת לי לפחות דוגמה מגדי אחד שאני צודק. כי הכלל שלי לא. כי הכלל שלי, הוא בא לסתור את הכלל שלך. זאת אומרת, זה שחובת הוכחה, אתה מקבל את מה שאני אומר או לא?
אני אומר
תוכיח. רק
שנייה, סליחה.
ואם
אפשר
לתת את הדבר בסכל? רגע, זה לא ככה. אתה איש השכלי פה. אתה מייצג, לא משנה, אתה איש. אתה מייצג את האנשים. אנשים השכלים חושבים את מימותם שאפשר להוכיח דברים בסכל. אתה מסכים לזה? עכשיו, אני בא לסתור את הכלל הזה, זה לא הפוך. בתור זה שסותר, אני אומר, בוא תראה לי שאתה, תן לי דוגמה לזה שאתה צודק. זאת אומרת, זה הסדר הנכון של הדברים. אני לא צריך להוכיח את דבריי, כי הכלל הוא שלך, לא שלי. כשהיה כללים שלי, אני צריך להוכיח אותם. אבל פה זה כלל שלך שאני בא לפרק אותו, נכון? אתה צריך להגן על הכלל שלך. אלא אם כן אתה מודה, אתה מודה, או שאין לך מה להגיד, אז זה נקרא מודה. אם אתה לא מודה, אתה צריך לתת לי הוכחה, או דוגמה לפחות שהכלל שלך נכון. עכשיו, לא רק זה, אני כן מצהיר כלל אחד. אני אומר, אי אפשר להוכיח שום דבר לעולם בשכל. אתה רוצה, תן לי דוגמה נגדית. תן לי דוגמה אחת, אני יכול לתת דוגמה נגדית לאלפים למה של הכלל שלך. אני אראה לך, כל דבר בעולם לא שכלי. אבל אתה צריך לתת לי דוגמה נגדית אחת בכלל שלי, ואז נראה מי מנצח. תראה שאתה לא יכול לסתור את הכלל שלי. כן. רק שנייה, אני רוצה, מישהו רוצה להראות לי דבר אחד שיצליח הוא אי פעם להוכיח בשכל, אני מוכן לדבר איתו. כן. שווה 8. הלאה, דבר. יופי. עכשיו אתה מבלבל בין אקסיומה לבין הוכחה. זה לא אותו דבר. זה מה שקרה, הגדרה. הגדרה זה לא הוכחה. אני מגדיר את הלוח הזה בתור חתול עם של 8 אוזניים וקרניים. זה הגדרה. אתה לא יכול להתווכח על הגדרות. 1 ועוד 1 זה 2 זה הגדרה. זה לא הוכחה. וככה הגדירו פשוט. המתמטיקה כולה, חבר'ה, תירגעו, המתמטיקה כולה היא מתחילה מאקסיומות. למשל, כל הגיאומטריה של אוקלידס מתחילה מכמה אקסיומות כמו עם הקווים המקבילים וכו'. אבל יש מתמטיקות שלמות שבנויות על אקסיומות אחרות, כמו שיש מספר שקוראים לו I, שהוא שורש של מינוס 1, שכולנו יודעים שאין דבר כזה. המשל גדול זה מתמטיקה שלמה, כי המתמטיקה היא מראש עולם וירטואלי, כלומר, היא לא תלויה במציאות. לכן מתמטיקה זה לא הוכחה אף פעם. כי זה אומר, קודם, תקשיב, תן לי לגמור דבר. קודם אתה מגדיר את האקסיומות, ואז אתה יכול להגדיר לך מתמטיקה. אם לא מקבל את האקסיומות, אז מזה נפלה כל המתמטיקה שלך. לכן מתמטיקה היא לעולם לא דוגמה טובה למה שאתם רוצים. אתה מבין למה? או שאני צריך להסביר את זה עוד פעם?
לא, אני אומר שאם למשל יש לך תפוח ועוד תפוח
ולא חבר למאה, יש לך שני תפוחים. אתה לא יכול להוכיח לי. אתה לא יכול להוכיח לי. אתה טועה. אתה לא יכול להוכיח לי. דוגמה זה אף פעם לא הוכחה, כמו שאמרתי, בשיעור הראשון. עוד פעם, אני חוזר על דבריי, תפנים אותם ותבין אותם, ואז תראה שאני צודק. מתמטיקה מראש היא לא מערכת שאפשר, שהיא דוגמה טובה למקרה שלנו. כי היא תמיד מתחילה מהאקסיומה, אתה מבין? האקסיומות בעצמו, תראה, הגיאומטריה הקלאסית, שיש משולש, יש לו 180 מעלות, נכון? זה בנוי על אקסיומות שאי אפשר להוכיח אותן. האקסיומות זה למשל, לא זוכר, ששני מצולעים לא יכולים להיפגש, לא זוכר, כל מיני שטויות. אני משפקתי לשכוח אותם עם השנים. אבל הרעיון הוא שמתחילות תמיד מהאקסיומות. ואם אני לא מקבל את האקסיומות, נפלה כל הגיאומטריה. כנ"ל המתמטיקה, היא מתחילה מהאקסיומות. שהן כל כך אלמנטריות שאתה לא חשבת עליהן קודם. אבל אם אני לא מקבל את האקסיומות שלך, אז אין מתמטיקה יותר. לכן מתמטיקה זה אף פעם לא דוגמה למה שאתה חושב. הוכחה זה משהו כזה שלא תלוי באקסיומות. אתה מבין מה אני אומר? כן.
אני אומר,
דבר, לא, אתה עוד יותר דיברת, כן.
אני אומר
שזה,
איך
נורא לי
שאתה
מבקש לתת לנו, אנחנו ניתן לך כאילו, דוגמה למעשה
שעשינו שהוא על פי השכל, ובעצם... לא, זה כבר השאלה הקודמת. כן, לא, אני מתקשר לה לפה. כן. ובעצם, מה שקורה בעצם זה שינו, שכל התשובות שיוצאים לך פה, זה קשור מרוצה ולא רוצה. הוא לא רוצה למות והוא רוצה...
אז עכשיו עברתי להוכחה שכלית.
נכון, הוא רוצה לנתח. עכשיו,
ההגדרה
של רוצה זה לא
שכלי,
זה רגשי.
נכון, אז בסדר, אני מסכים אליך, ואתה מסכים אליי, וזה מה שאני אוכל.
זה מה שאני אומר, אני אפשר להוכיח את זה.
נכון, זה מה שאמרתי בשביל. אתה מסכים. נהדר, אז זה מה שאמרתי, הדברים שאני אומר הם באמת שכלי. הסיבה שמתווכחים איתי זה התימהון הגדול שמישהו בכלל מתווכח, אני לא אומר את זה כי אני עומד את זה. כי זה דברים ממש פשוטים. ואני לעבר, בזה אני מוכיח שזה שם. כי זה מוכיח, אני מראה לכם, זה לא הוכחה. כי אחרת מה אתה מתווכח? זה דבר כך אלמנטרי. כמו שאתה אמרת נכון, זה פשוט אלמנטרי מה שאני אומר, זה בכלל לא דבר מסובך. זה דבר בסיסי בצורה הכי מינימליסטית. הדבר המוזר היחיד זה שמישהו מתווכח איתי בכלל. זה לא אומר לי נכון, בוא נמשיך קדימה, כן. מה הוכחה בכוח המשיכה? אתה רוצה לראות את כוח המשיכה לא נכון? רוצה לראות שהוא לא נכון? הנה, אופ, ראית?
חזר אליך.
אז מה? בוא תתפוס זה למעלה, בוא. אופ, לא חזר. ראית? לא חזר, אין כוח המשיכה. חבר'ה, תירגעו. פיזיקה זה גם כן לא הוכחה. לפי העקרון שאמרתי קודם, אני אסביר לכם למה. פיזיקה תמיד מנויה על אקסיומה. עכשיו, פה האקסיומה היא כל כך גדולה שאתם לא מבינים שזה אקסיומה. אז אולי אתם כן מבינים, אבל... טוב, אתם מוכנים קצת להגדיל ראש או שאני אפחיד אתכם, ואחרי זה אנחנו כולם יעזרו. אם אתם רוצים קצת להגדיל ראש, אני מוכן להסביר לכם למה פיזיקה זה לא הוכחה. אם אתם לא רוצים להגדיל ראש, אני גם כן אסביר לכם. אבל אל תבהלו אם אתם לא מבינים, כי זה קצת מרחף, אבל זה דבר יפה ונכון. תראו, כל מדעי הטבע מתחילים מאקסיומה. בסדר? מדעי הטבע, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, כל מדעי הטבע תמיד מתחילים מאקסיומה. מה האקסיומה של הפיזיקה, מי חושב שהוא יכול לדעת? יש לה שתי אקסיומות האלה. טוב, אחת מאוד פשוטה, אתם יכולים לחשוב עליה לבד ככה.
מה שאתה רואה, זה מה שקיים. מה? מה שאתה רואה, זה מה שקיים.
לא, בדיוק רואה, אתה מתכוון לדבר נכון, זה דווקא הדבר הקשה, הדבר הקל קודם. יש אקסיומה אחת מאוד פשוטה. הייתם צריכים לחשוב עליה לבד. שהחוקים שאני מגלה הם קבועים. כי מי אמר זה נכון? יכול להיות שעכשיו הכדורים נופלים, מחר יתרוממו, או בחתיים ייגמר הבטריה של כדור, אז אתה צריך למשוך, נכון? אתה לא יכול לדעת, אין לך שום דרך להוכיח שהחוקים האלה קבועים, נכון? אז האקסיומה הראשונה של הפיזיקה שהחוקים האלה קבועים, אתה לא יכול להוכיח את זה, זה אקסיומה. יש לה עוד אקסיומה שהיא יותר קרובה למה שהבחור הזה אמר כאן, שהיא באמת יותר מסובכת. מה האקסיומה של הפיזיקה? אז זה באמת קשה קצת להקל. הוא אמר את זה, אז לא בסדר שלי. אני אגיד לך. האקסיומה של הפיזיקה זה פשוט המציאות. זה מה שאומר, מה שרואים. אבל זה קשה לכם לתפוס את זה אקסיומה. אתן לכם דוגמה. תראו, אני עושה ניסוי בכוח המשיכה. אני עוזב את זה וזה נופל, נכון? אז מה אם זה נפל? זה אומר שיש כוח המשיכה? לא הבנתם למה, כי אני אומר, זה נטוע אצלכם שהמציאות זה האקסיומה, ואני אומר, המציאות לא מעניינת אותי. זה שהמציאות מעניינת אותי זה האקסיומה. למה? מי אמר שהמציאות נכונה? אנחנו, כמו שכבר אמרתי, דיסקט אצל מטורף על מאדים. הוא סתם בונה מציאות משוגעת, הוא סתם הכל נופל פה. עכשיו בסוף יתמאס לו, לסובב את הכפתור הצד שלי, הכל התחיל לעלות, איזה ילד מטורף. יושב שם, נהנה מהג'וקים שם בכדור הארץ. סובב את הכפתור, פח, עולה, יורד, עולה, יורד. מי אמר זה לא כך? אתה לא יכול לדעת. נכון? זה אקסיומה. אתה החלטת בתור אקסיומה שהמציאות זאת האמת, אבל זה אקסיומה. בכל מקרה, לענייננו פיזיקה זה לא הוכחה. הלאה, תנו לי דוגמה למשהו שהוכחתי פעם בשכל, אז תנו דברים מסובכים, תנו דברים פשוטים. אם אתם מודים למה שאני אומר, אפשר להמשיך הלאה. אני אומר טענה פשוטה מאוד. אף אחד אף פעם לא הוכיח שום דבר שכלי. אין, פשוט אין הוכחות שכליות. אין דבר כזה בעולם הוכחה שכלית. לעולם אף אחד לא הוכיח שום דבר בשכל. לכן היומרה המזויפת של כל דורנו להיות אנשים שכליים, כלומר מחליטים בשכל, מבינים בשכל, מוכחים בשכל, זה פשוט שקר גמור של השם. כן, מה רצית להגיד?
הרמב״ם במורה נבוכים הוליך מהלך שלם של
הוכחה
של האמונה על פי השכל.
אתה חושב שאם תגיד הרמב״ם תפחיד אותי ואני אגיד אמן, נכון? לא עובד ככה. תראה, ודאי שזה לא הוכחה שכלית. לפחות לא במובן שאנחנו מדברים עליה עכשיו. כשנראה את השלב של הכן, אז נבין למה ההוכחה של הרמב״ם או כן נכונה או לא נכונה. אבל ודאי בשלב הזה אני אגיד שכל הכבוד לרמב״ם ההוכחה שלו לא שווה כלום, כי אני לא מקבל אותה ולא מעניינת אותי, ואף אחד אחר לא קיבל אותה. אני אומר עוד פעם, זה לא לגמרי נכון מה ש... זאת אומרת, זה כן נכון, בהקשר של מה שאנחנו עכשיו נמצאים בו זה נכון מה שאני אומר. אתה לא יכול להפחיד אותי עם הרמב״ם, כבר מת עכשיו, מה יעשה לי? כן. כן, אתם מקבלים את הטענה שלי או לא? כן. מצוין, הוא אשר אמר, נכון, זה אני מסכים, אין בעיה, אתה מסכים למה שאני אומר? לא, זה כבר לא נקרא הוכחה, כי כיוון שזה בנוי על משהו שהוא לא הוכחה, אתה מסכים? לא, כי אני אקבל את האקסיומות, אם אני לא אקבל את האקסיומות כבר לא, נכון? סימן זה תלוי ברצון החופשי שלי, מסכים? הוכחה הייתי מצפה שזה יהיה משהו שלא תלוי אם אני נחמד אליך או לא, נכון? אחרי זה לא הוכחה, אם זה תלוי בזה שאני נחמד, אז זה מין הוכחה הזאת. אתה מצפה, הוכחה היית מצפה שזה משהו שאני לא יכול עכשיו להתווכח איתך, זה פשוט אמת וזהו, נכון? כמו שאמרת נכון, כיוון שהכל מתחיל מהאקסיומות, כיוון אני לא חייב לקבל כבר. אז אתה לא יכול להוכיח לי כלום, אתה, זה תלוי ברצון הטוב שאם אני רוצה לקבל את האקסיומות שלך, נהדר, לא רוצה שלא. מסכים? רק שנייה, סליחה. מסכים או לא מסכים? רגע, סליחה, זה הדברים שלך, והסיבה היחידה שאתה לא מקבל אותם כי יושב לך שד במוח. אני ברצינות אני אומר, אני פשוט חזרתי על הדברים שלך, רק הסברתי אותם.
אבל כל המונחים שקבענו בעולם,
כן. נכון, סימן שאין שום הוכחה שכלית, זה מה ש... הוא אשר היה להוכיח. כן. לא. אני אמרתי שאם אין שום שכל, גם אני לא יכול לשנות בשכל. אני לא יכול להוכיח את זה. להגיד זה שכלי, אבל להוכיח את זה, זה לא שכלי. אני משתמש בשכל כדי להעביר לך אינפורמציה, כמו שאני רואה אנשים, אבל אני לא יכול להוכיח כלום. טוב, בוא נסכם ונראה למה לא יכם שום סיכוי. נו, אחרון. מי רוצה להיות אחרון? אתה.
יש בורא כלשהו ליש, לכל מציאות,
תוכיח. לא אמרתי שזה נכון או לא, אמרתי שאתה לא יכול להוכיח את זה, זה לא אותו דבר. תוכיח שיש בורא ליש. אין בורא ליש, תמיד היה. תמיד היה, כמו שאומרים היוונים.
אבל לא צריך להגיע איכשהו לבקלת כמה.
לא, תמיד היה, מה?
מה זה?
תמיד היה, מה קשה?
מה לפניכם?
לא היה לפניכם. תמיד היה. ככה אמרו היוונים, לפחות היוונים חשבו שזה מאוד הגיוני, אז בטח זה לפחות הגיוני. זה לא הגיוני, אתה לא יכול להוכיח לי שזה לא הגיוני. כמו שאומר הרמב״ם, בשאלה הזאת כבר חולקים בערך 4,000 שנה. סימן שזה לא כל כך פשוט להוכיח אותה, נכון? סימן שאי אפשר להוכיח את זה, נכון? כן, נו, אחרון ונמשיך קדימה.
אתה עשית הוכחה שכלית שאף אחד לא עשה החלטה שכלית אף פעם.
לא, אני נתתי הצהרה שאתה לא יכול לפתור אותה, זה לא טוב. נתתי כלל שאתה לא יכול לפתור אותו, אבל אתה לא חייב לקבל אותו. אני בא לסתור את הכללים שלך, לא לבנות כללים שלי בשלב הזה, אני את הכללים שלי בהמשך. אני רוצה להגיד שהכללים שלך הם שקר. הכללים שלך שיש בעולם הוכחה שכלית והחלטה שכלית הם שקר. זה אני כן יכול לעשות. כמו שאמרתי קודם, אתה צריך להגן על הכללים שלך. אתה מסכים שהכללים שלך לא נכונים או אתה לא מסכים?
אתה לא יכול להוכיח שהם לא נכונים.
אני כן יכול להוכיח.
לא, אתה לא יכול, אתה לא מובן.
אני יכול להראות לך שאתה לא מסוגל להגן עליהם בשום צורה. עם אלה הם לא נכונים. אתה באת עם כללים, הכללים שלך נכונים או לא נכונים? אם הם נכונים, תראה לי למה הם נכונים, לפחות דוגמה אחת, זה לגיטימי לדרוש דוגמה אחת שהכללים שלך נכונים?
כן, אבל אתה מראה שהם נכונים, אתה בעצם מוכיח שהם נכונים.
לא, אני מראה שאתה לא יכול להוכיח שהם נכונים, זה לא אותו דבר. אתה צודק בזה, שאני לא מוכיח כלום, אני רק מראה שאתה לא יודע מה אתה אומר. אני בא להגיד שאתם לא יודעים מה אתם מדברים. סתם קשקשנים ששתפו לכם את המוח, זה מה שאני, זה אני כן יכול להוכיח. מה אני עוד לא אמרתי כלום? רק אמרתי שמה שאתה אומר זה לא נכון. הבנת? טוב, עכשיו בוא נמשיך קדימה. עכשיו אני אסביר לכם למה ראש לא יכן סיכוי. זה הקרב הפיק. וזה מה שאמרתי, שלמעשה עשיתי פה מהלך לא מסודר, וזה, הייתי צריך להגדיר קודם מה זה שכל. אם הייתי מגדיר מה זה שכל, אז השאלות שלי האם יש הוכחה שכלית או החלטה שכלית, הן היו יותר מובנות. אבל בכוונה לא עשיתי את זה, כי מה שקרה בתחבולות תעשה לך מלחמה, כבר שאני לחם פה עם שד ולא עם אנשים, אם הייתם אנשים נחמדים וחביבים, לא לי בעיה לעבוד אתכם בצורה הוגנת. אבל כשאתה נלחם עם שד, אתה צריך לדעת לעבוד כמו עם שד. אם אני הייתי מגדיר לכם את השכל, כמו שתכף נראה, אז לא הייתם מקבלים את זה, השד היה מתחם איתי פה, קיצור, לא הייתי, לא הייתי יוצא מזה, שעה הייתי מתווכח אתם, לא הייתם מקדמים קדימה. אז נתתי לכם להגדיר. עכשיו אני תראו שמה שאתם אמרתם זה מה שאני מקבל, נתתי לכם, בכוונה לא אמרתי לכם מה זה הגדר, אבל אתם תראו שאתם הגדרתם מה זה שכל, לפי הגדרה שלכם אין שכל. עכשיו אני אסביר לכם מה אני מתכוון. קודם אני אגדיר מה זה שכל. הגדרה של שכלי זה סיבתי. סיבתי שווה שכלי. זה הגדרה של שכל. שכלי שווה סיבתי. כלומר, יש לו סיבה. זה נקרא שכלי. עכשיו אני אראה לכם שזה מה שאתם חושבים. ולכן לא יכולים להגיד לזה לא נכון. אם אני הייתי מתחיל עם זה, הייתם מתווכחים. כי שאני חושב שאתה לא יכול להתווכח. כי זה מה שאתה חושב. כולם פה חושבים כך. מה ההוכחה שלי? ההוכחה שלי מזה ששאלתי אתכם, אוקיי, תן לי דוגמה וכו'. אז אמרתם לי כך וכך, אמרתי לך למה. ולא היה פה אחד, אפילו אותו שאלתי בפירוש. האם מותר לי לשאול אותך למה? הוא אמר כן. וכולם ששאלתי למה, הם הרגישו צורך לענות לי, נכון? אבל אם הייתי אומר לי, למשל, אני לא רוצה לעבור מעבר חצייה כדי לא להידרס, יש לך באיזה צבע, היית עונה לי? היית חושב שאני נפלתי על הראש, נכון? לא היית טורח לענות לי על השאלה באיזה צבע, נכון? סימן שאתה מבין שלמה היא שאלה חוקית. זאת אומרת, זה ברור לכם מראש שלמה זו שאלה חוקית. איזה צבע זה לא שאלה חוקית, נכון? אבל למה זה, אתם מבינים שזאת שאלה חוקית, לכן הרגשתם צורך לענות לי, מסכימים? עכשיו אני שואל את השאלה, למה זה שאלה חוקית? כי למה זה מה שאלת הסיבה? זה סיבה. למה זה אומר מה הסיבה, נכון? אז אתם מבינים כולם יושב לכם בראש בצורה די ברורה, ששכלי שווה סיבתי. ולכן שאמרתי לך, תן לי הוכחה שכלית, או החלטה שכלית, אז אתה הבנת שאתה צריך לתת לי משהו סיבתי. זה היה ברור לך. לכן שאלתי, למה הבנת ששאלה שלי חוקית? אז מזה עכשיו התגרנו פעם ראשונה, כשאני מדבר שכלי, מה זה שכלי? אנחנו נראה בהמשך, בשיעור של הכן, שהמושג שכלי הזה שאנחנו מטפלים בו זה משהו שכל לוגי, והשכל לוגי זה רק חלק מהשכל, וזה יהיה הקאץ' משהו. הקאץ' יהיה שיש בעולם דברים שהם שכליים אבל לא סיבתיים. אבל זה יהיה הקאץ', זה כבר יהיה בהמשך. בשלב הזה אנחנו עדיין לפי הגדרה קלאסית שכולנו מכירים אותה. שכלי שווה סיבתי. הכיוון ששכלי שווה סיבתי, ממילא המשחק היה בחור במראש ולא היה לכם שום סיכוי. למה? כי מספר האפשרויות הוא אינסופי ומספר הסיבות הוא סופי. אז עם אלה, כמה שאתה לא תהיה חכמולוג ולא תגיד לי עוד סיבה ועוד סיבה זו עוד סיבה, לא יעזור, בסוף תתקע בנקודה שאתה חייב להגיד לי לה, שאתה חייב להגיד ככה. בראשה של כל פירמידה סיבתית עומדת נקודה לא סיבתית. פשוט לא יכול להיות בהגדרה אחרת. לכן אני אומר, המשחק מראש היה מכור פה. זאת אומרת, אני מראש לא עבדתי עליכם, אמרתי לכם שאני צודק. אבל המשחק מראש היה מכור מזה שגם, נגיד, הייתי שואל אותו, למה אתה לא רוצה לחיות? כי אני רוצה לעזור לאמא שלי. למה לעזור לאמא שלי? כי עזור לאבא שלי. למה לעזור לאבא שלי? לעזור לאח שלי. למה לעזור לאח שלי? כי הוא נורא מסכן והוא צולע. ולמה, מה אכפת לך לעזור לצולעים? כי יש לי לב טוב. ולמה יש לך לב טוב? כי למדתי תורה. ולמה זה? כמה שלא תגרור את זה, בסוף תגיע לתשובה ככה. זה לא יעזור לך. וכנה לי מסכת. תגיד, הוכחתי שזה נובע מזה, וזה נובע מזה, וזה נובע. בסוף תגיע, כמו שאמר הבחור שם, נכון, תגיע לאקסיומה. מספר הסיבות הוא סופי, אתה חייב בסוף להתקע בנקודה שהיא לא סיבתית, כיוון שהיא לא סיבתית לפי ההגדרה שלנו היא כבר לא שכלית. ממילא בראשה של כל החלטה שכלית עומדת החלטה לא שכלית, בראשה של כל הוכחה שכלית עומדת נקודה לא שכלית שקוראים לה במקרה אקסיומה. ולכן המשחק מראש היה מכור. ולכן מה שאמרתי זה נכון, תראו זה פה פשוט כל התרגילים שאני עושה, גם בהמשך אני אעשה המון תרגילים, זה הכל בשביל שהשד לא יהיה לו מה להגיד. כי אם הייתי מתחיל ככה, אף אחד לא מקבל את זה. אני אומר לכם, לא מניסיון, כי אני אף אחד לא עושה את הטעות הזאת. אבל זה ברור לי. כי על הדברים האלמנטריים שאמרתי קודם, כבר כמעט רצו להרביץ לי. אז קל וחומר, הייתי נותן הגדרה, ואחרי זה לפי הגדרה. יורי, אם ההגדרה שלך לא נכונה, כן נכונה, מתווכחים איתי, זה לא הגדרה, ויש הגדרות אחרות, כל אחד ממציא לו. אבל כמה שאתם אמרתם את זה, עכשיו תתבקחו עם עצמכם, זה כבר המשחק בחור. טוב, אז זה מה ש... מה ההגדרה של שכלי, הבנת? כיוון ששכלי זה סיבתי, זאת אומרת שבשביל להראות לי דבר שכלי, אתה צריך לתת לי כל פעם סיבה, נכון? אבל מספר הסיבות הוא סופי.
אבל אני לא מספיק לסיבה אחת לידך
או לא. עובדה שזה לא הספיק. שאלתי אותך למה אתה רוצה לאכול, כי אני רוצה לחיות. שאלתי לך למה אתה רוצה לחיות, למה לא אמרת לי מספיק?
למה אני לא יכול
לעצור? עובדה שלא עצר. א', עובדה שאף אחד לא עצר, שם אתה לא?
אמרו לך
ככה. ככה זה ככה זה כבר דבר בלי סיבה, אתה מסכים?
כן.
ברגע שעצרת שם, אז הודית או כולם הודו שהם הגיעו לנקודה לא שכלית. הם גם צודקים. זה כבר לא סיבתי, נכון? כולם נעצרו בשלב הלא סיבתי, נכון? לא במקרה. כי אם הוא יעצר לי באמצע כמו שהוא רוצה, אני לא טוב, מותר לשאול אותו למה. אם זה שכלית, אתה צריך להסביר לי למה, נכון? אתה לא יכול סתם לעצור איפה שאתה רוצה, אם אתה סתם...
למה? זה הסיבה שאני לא רוצה, שאני רוצה לאכול.
יופי. למה אתה רוצה לאכול? כי אתה רוצה לחיות. למה אתה רוצה לחיות? מותר לי לשאול? אם זה באמת שכלי, אם זה באמת שכלי, מותר לי לשאול למה? הסיבה שאתה רוצה לחיות היא סיבלי, היא שכלית?
אז אני אשאל אותך, שאלה שלא קשורה בכלל לנושא.
סליחה, זה מאוד קשור לנושא.
אתה שאלת אותי למה אני רוצה לאכול.
כי אתה רוצה לחיות. אני אשאל אותך למה אתה רוצה לחיות.
מה זה משנה?
ודאי זה משנה. בגלל שבסוף אני רוצה להבין את המקום האמיתי. תראה, אני ממלא דלק באוטו. למה אתה ממלא דלק באוטו? כי הוא לא ייסע. זה הסיבה? לא, הסיבה כי אני רוצה להגיע לסרט, זאת הסיבה באמת, נכון? רק שנייה, הסיבות בעיניים אף פעם לא הסיבות האמיתית, או כמעט תמיד לא הסיבות האמיתיות, מבין? למה אתה מגרד באוטו? למה אתה מלא דלק באוטו? זהו, זו התשובה היא כי אחרת האוטו לא ייסע, זה כל התשובה? לא, כי אתה רוצה לנסוע על הביתה. זאת הסיבה האמיתית, מסכים? אתה לא יכול סתם להתקע לי באמצע וזהו, ולהגיד לי
נפוס. אבל שוב, זה לא סוף השאלה, זה מה שאתה אומר.
נכון, כי אין סוף. בסוף התשובה תהיה לא שכלית, היא תהיה או ככה או ככה אני מרגיש או בא לי.
אז בגלל שהכל מוסף על הסכמות אפשר
לתת את המצווה שכלית? לא אמרתי בכל, אמרתי רק לא. אמרתי שאין בעולם שום החלטה שכלית ואין שום החלטה שכלית. והסיבה שבראש הפירמידה תמיד יעבוד משהו לא שכלית. זה
הכל. לא
ראיתי למה ההחלטה הראשונה שלך היא שכלית, יש לה סיבה. אבל היא רק סוף הפירמידה והיא לא החלטה אמיתית, היא רק השורש שלה, היא רק התוצאה, אתה מסכים? ואני רוצה את האמת, לא את התוצאה, אבל אני לא רוצה לשאול למה אתה ממלא דלת, כי מעניין אותי עכשיו למה הוא יכול להיות בסוף, ואני אותי מה הסיבה האמיתית שאתה ממלא דלת, נכון? והסיבה היא כי אתה רוצה להגיע הביתה. אז זה שיש באמצע עוד 8 תת סיבות, זה לא מתכוון לי לכלום, מבין? אני רוצה את הסיבה האמיתית, מקובל עליך. הסיבה האמיתית היא השורש האמיתי, ואותה אני מחפש, והסיבה האמיתית, אם תבין אותה, תראה שתמיד הסיבה האמיתית היא כבר לא שכלית. נכון, הסוף שלה הוא לא שכלית, איזה סוף, הוא לא שכלית. הסוף שלה זה פשוט כי בא לי, כי אני רוצה או כך. שאני אסביר בהמשך מה כן, אני אגיד גם מה כן, אבל שכלית זה לא, בסדר? טוב, עוד מישהו לא הבין את זה? יפה, עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה. טוב, אז עכשיו ראינו שהשכל לא שווה כלום. ואת כל השכל היפה הזה שכולנו עבדים שלו, וחשבנו שהוא דבר נפלא, וזאת האמת, וכך זה נחיות, זה פשוט אפס מאופס, אפס אפסים, אמר קהלת, אפס אפסים, הכל אפס. בסדר? כלום. ואת השד שלכם, שאתם כל כך מעריצים אותו, זה פשוט אפס גמור, לא מסוגל כלום, אימפוטנט מה שנקרא, לא מחליט, לא מבין, כלום, גורנישט מה שנקרא, בסדר? אפס, נל, מי שאמן בחשבים, שום דבר, לא שווה כלום. יפה. אז עכשיו, אחרי שהבנו שהשכל הלוגי, שהוא אבא של השד, הוא מקור הספקנות שאתם כל כך מעריצים, הוא אפס גמור חסר ערך. עכשיו הגיע הזמן להבין מה יש באמת בשוק. זאת אומרת, מה, איך זה עובד באמת? כי ראינו איך זה לא עובד כבר אמרתי, איך זה עובד עוד לא אמרתי. עכשיו זה עוד לא הצד של מה שקרה ודאות, זה אני אמשיך להסביר בעזרת השם בשיעורים הבאים. איך מגיעים לוודאות, זה יהיה ההמשך. שלב הזה מה שאני מסביר עכשיו זה איך המערכת כן עובדת. טוב. יש ארבע מדרגות. קודם אני אומר אותם, אחרי זה לאט. תוכלו לכתוב מי שרוצה, אחרי זה אני מסביר אותם, גם כן לאט. אז ארבע מדרגות זה רגש תחתון, שכל תחתון, רגש עליון, שכל עליון. יש רגש תחתון, שכל תחתון, רגש עליון, שכל עליון. עוד לא אמרתי כלום, אז איך אני שואל על זה?
אז איך המערכת השכלית שלנו כאילו עובדת?
איך המערכת בכלל עובדת? זה לא שכלית.
מערכת של מה?
אם תחכה, אז פשוט לא צריך לשאול את השאלה הזאת, זה הרבה יותר יעיל. התשובה זה פשוט מה שאני הולך להגיד בהמשך. בסדר? פשוט חכה בסבלנות והכל יהיה בסדר. עוד פעם, יש רגש תחתון, שכל תחתון, רגש שיהיה עושה חלק. שקיימות בנפש האדם. בתהליך קבלת ההחלטות, קבלת הוודאויות, כל הדברים שהם למעשה עבודת השכל, עבודת הנפש.
כולם קיים על פי כל ארבע?
אני חושב שאם אני אסביר את הדברים, זה כל כך פשוט, שלא צריך לשאול את השאלות. אז תנו לי לרוץ קדימה, תחסכו לכם ולי את כל הזמן הזה. בסדר? אם אחרי שאני אסביר לא תבין, אז נשאר. טוב. קודם נסביר מה זה רגש תחתון. רגש תחתון, כינויו, תפתחו גרשיים, בא לי. בית א' רווח, למד י', סגור גרשיים. מה שלך בא לי. רגש התחתון, זה למעשה כל הדברים שאני מרגיש באופן ישיר. זה לא רק דברים פיזיים, זה לא דברים נפשיים. למשל, מגרד לי האוזן, זה רגש תחתון. בא לי עכשיו לשתות קולה, זה רגש תחתון. יש לך פרצוף מעצבן, זה רגש תחתון. כן? זה אינפורמציה ישירה. התפקיד של הרגש התחתון הוא לספק אינפורמציה. אף בן אדם נורמלי לא מחליט ברגש התחתון. רק משוגע, רק בבית משוגעים, אנשים מחליטים הרגש התחתון, או ילדים קטנים. נכון? אנחנו, בדרך כלל אנשים נורמליים לא עושים מה שבא להם. נכון? נגיד, עכשיו בא לי נורא עכשיו, אני יודע מה, לשתות קולה, אז אני הולך, מה אכפת לי משהו, אני לא יודע שזה קולה חוזר. נכון? זה לא עובד ככה. עכשיו נורא בא לך, נגיד, לזרוק לי איזה צלחת בראש. אני מעצבן אותך. בדרך כלל אתה לא עושה את זה. זאת אומרת, אנשים נורמליים לא מתנהגים על פי הרגש התחתון שלהם, אבל אי אפשר להגיד שהרגש התחתון אין לו ערך. התפקיד שלו זה לספק אינפורמציה. אם האינפורמציה הזאת היא מספיק חזקה שאתה כן מתחשב, אבל למשל, נכון שאם עכשיו אני מגרד לי האוזן, לא בגלל זה אני הולך מהשיעור, אם עוד לי פיל על הרגל, אז אני בכל אופן אפסיק את השיעור, נכון? וזה לא שאני מתעלם לגמרי מהרגש התחתון. יש דברים שאני בכל אופן מתחשב בהם. זאת אומרת, בסוף צריך להבין שהרגש התחתון זה סוג של אינפורמציה. כשבנם נורמלי הוא לא פועל על פי האינפורמציה הזאת באופן ישיר, אלא משקלל אותה כמו שנראה בהמשך. אבל זה לא שזה חסר ערך, זה דבר חשוב. אבל בסוף התפקיד של הרגש התחתון הוא בסוף לספק אינפורמציה. ברור העיקרון? יפה. מעליו יש את השכל התחתון, שאני עכשיו לא מסביר מה זה. אני קודם אסביר את הרגש העליון, ואז אני אחזור אחורה, כי אז יהיה הרבה יותר ברור. ברור? יש את השכל התחתון, שאני עכשיו לא מסביר מה זה, כי אני אסביר אותו שאני אוכל לחזור אחרי זה. אני כאילו מדלג עליו רגע, עובר לרגש העליון ואז חוזר אליו, כי זה פשוט יותר קל להסביר ככה, ברור? אז עכשיו בוא נסביר רגע את השכל התחתון, את הרגש העליון. הרגש העליון שמו הרגש נותן האקסיומות או קנה המידה. קנה המידה. וזה המקום שבו באמת מקבלים החלטות. וזה המקום שבו באמת מגיעים למסקנות. זה האמת. זאת אומרת, האמת היא הרגש העליון. הסיבה שאני קורא לו רגש, בניגוד לאינסטינקטים השדיים שלכם, כי זה באמת יותר דומה לרגש. אבל זה לא רגש במובן של רגש תחתון. כי מה הבעיה? שאנשים מבלבלים בין רגש תחתון לרגש העליון. אומרים, כן, מה, אני לא אדם רגשי, אני לא עושה מה שבראש שלי. בסדר, זה אתה צורך לגבי הרגש התחתון. כבר אמרנו שאף אדם נורמלי לא פועל על פיו. הרגש העליון זה משהו אחר לגמרי. הרגש העליון זה הנקודה שבה באמת מקבלים החלטות. תכף אני אסביר, אני אתן דוגמה, הכל יהיה ברור. מה לקח דוגמה? נגיד שבן אדם החליט לבוא למכינה פה, או את כל החלטה מסוגי ההחלטות שלקחנו קודם בתור דוגמה. מה קרה? איך בן אדם החליט לבוא פה למכינה? הרי שהוא גמר את הבית ספר, היה לו, היה יכול ללכת לצבא, היה יכול ללכת למכינה, היה יכול ללכת לישיבה גבוהה, לישיבת אסדר, לברוח לארצות הברית. היה יכול לעשות המון דברים, נכון? היה לו נגיד לפחות 15 אפשרויות הגיוניות, נכון? אז איך כל בן אדם החליט? אני אומר, כל בן אדם עובד כך, כל אדם יסתכל בראש של עצמו ויראה שכך הוא עובד. שלב ראשון הוא אוסף אינפורמציה. למשל, הוא היה שבוש מבוהל ועבר בין הישיבות. נכון? מוסה ללאגם המתמשך של הוותיקים. נכון? עבר בין הישיבות. למה הוא היה שבוש? הוא רצה לאסוף אינפורמציה. עכשיו הוא עבר ואסף אינפורמציה בהרבה דברים. שאל חברים, הלך לכל מיני מקומות, קרא ספרים, מסתכל באינטרנט, לא יודע מה עשה. אסף אינפורמציה. באיזושהי נקודת זמן הוא הלך ושקלל את האינפורמציה כדי לקבל החלטה. עכשיו, למה אני קורא לזה רגש ולא שכלית? תגיד, זו פעולה מאוד שכלית. כי גילית שבמכינה אחת האוכל טוב, החבר'ה די עלובים, השיעורים מדהימים, אבל המכינה מאוד רחוקה מתל אביב. במכינה אחת האוכל גרוע, אבל החבר'ה נהדרים, הרמים בינוניים, אבל זה נמצא בחיפה. עכשיו תגידו לי, מה יותר חשוב? אוכל טוב או רמים טובים? ברור שאוכל טוב, זה ברור. אבל בוא נגיד, לכתחילה, קשה להשוות את זה, נכון? מה יותר חשוב? שיעורים מעניינים, חבר'ה טובים או קלווה הביתה? אי אפשר לחבר את זה. זה כמו להגיד כמה זה 4 תפוזים ועוד 3 בננות חלקי תפוח, נכון? אתה לא יכול לחבר דברים שאין שום קשר ביניהם. נכון? אתה לא יכול להגיד לי בשכל האם יותר חשוב תורה או יותר חשוב חברים. זה כבר תלוי משהו פנימי, אתה לא יכול להוכיח את זה. אתה יכול להגיד אם יותר חשוב, אם המרחק מתל אביב הוא 50 קילומטר או 40 קילומטר, זה דבר מדיד. אתה יכול לעבוד בזה עם השכל, נכון? אבל להשוות שני דברים שלא נמצאים על אותו סקאלה, אתה לא יכול באופן שכלי, מבינים? אז איך כן נחלה? הרי בסוף כולם החליטו משהו. חלק הלכו לפה, חלק הלכו לצבא, חלק הלכו למכילה אחרת. כל אחד בסוף החליט. איך הוא החליט? אז בוא נעשה רגע סימולציה של כל תהליך קבלת החלטות שכל בן אדם בעולם תמיד. הוא אוסף את האינפורמציה הזאת בצורה כזאת או אחרת, אחרי זה הוא משקלל אותה. המילה משקלל זה מה שקראתי מהרגע של יום קנה מידה. אתה מרגיש את זה, נכון? אתה מרגיש. אתה מרגיש את החבר'ה, אתה מרגיש את החרמים, אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש, בסוף אתה נופל לך הסימון, מה שנקרא, שאתה אחד לא יודע מה זה. נכון? נופל לך טלקר, גם טלקר, כן? נגמר הטוקמן, זה אתם יודעים. נופל לטוקמן. בקיצור, באיזשהו שלב הדברים מתגבשים להחלטה, נכון? אבל הגיבוש הזה, כמו שתשימו לב כל אחד בראש של עצמו, הוא לא שכלי בכלל. כי הוא משקלל ערכים שאי אפשר למדוד אותם אחד עם השני. כל אחד עם עצמו אתה יכול למדוד. אתה יכול למדוד, נגיד, לצורך על כמות התורה למטר מעוקב בכל ישיבה. אבל אתה לא יכול למדוד האם תורה יותר חשובה מאוכל או לא. אתה פשוט לא יכול. כי זה לא אותו סקאלה. אז איך אתה מחליט? אתה משקלל גורמים שאין שום קשר לוגי ביניהם, על ידי איזושהי נקודה אצלך בפנים, שלכן אתה אומר, זה לא קשור לשכלי או לא שכלי, שאלו אותי קודם אם זה נקרא שכלי, אני לא יודע, זה משהו שנמצא אצלנו בראש.
זה לא הבעלי?
לא, חס וחלילה. הבעלי זה אינפורמציה תאורה. מבין? בעלי זה אומר אני רעב, זה בעלי, זה אינפורמציה תאורה. פה זה כבר לא אינפורמציה, זה באמת כרך קבלת החלטות. החלטות הן שקלול, שכמובן מבוסס על דברים, כמו שנראה בהמשך, כן? יש סולם ערכים, למשל. יש אחד שאצלו, ללמוד תורה זה הכי חשוב, לא אכפת לו שהאוכל גרוע, החבר'ה מפלצות, וזה נמצא על הר קרח בדרך לבגדד. כיוון שיש שם תורה ברצינות, הוא הולך. למה? כי אצלו, במערכת השיקולים, תורה זה שווה הכול. יש אחד שמעניין אותו רק ללכת לסרטים כל היום.
למה זה לא כמו ללכת?
רק שנייה, תנו לי לגמור לדבר. בסדר? אז יוצא שהרגש העליון זה המקום שבו מקבלים את ההחלטות באמת, והטכניקה לקבלת ההחלטות היא שקודם אוספים אינפורמציה, ואחרי זה משקללים אותה. לכן קראנו לרגש העליון בשם הרגש נותן האקסיומות או קנה המידה. למה קוראים לו קנה מידה? כי פה אתה משקלל ערכים שאין שום קשר לוגי ביניהם. עכשיו אחרי שהבנו את זה, בואו נחזור לרגש התחתון, לשכל התחתון. השכל התחתון הוא השכל הלוגי, אויב העם, השד שלכם ימים ימימה, שכל התמימים מאמינים שהוא מלך העולם. התפקיד של השכל התחתון הוא בדיוק עם התפקיד של הרגש התחתון. התפקיד היחיד שלו בעולם זה לספק אינפורמציה. כי האינפורמציה היא כן לוגית. כי עוד פעם, כמה תורה למטר מעוקב זה דבר לוגי. מרחק מתל אביב זה דבר לוגי, אני יכול למדוד את זה. אם החבר'ה מפלצות או לא, יחסית אפשר למדוד את זה. אולי זה לא לוגי במובן של מתמטיקה, אבל אתה יכול לשקלל את זה. אבל לחבר את כולם ביחד זה כבר לא לוגי. מה התפקיד של השכל התחתון? תפקיד שלו פשוט לספק אינפורמציה. בתור ספק אינפורמציה, התכונה הכי דומיננטית של השכל הוא להיות ספקן. כי ספקנות זה תכונה מצוינת כדי לעשות אינפורמציה. כי מי שהוא טמבל פטי, הוא עושה את אינפורמציה גרועה. תמיד צריך לבדוק את כל האפשרויות. נגיד יש אוטובוס שכתוב עליו, עכשיו זה 148, כתוב עליו 148 עובד תחנה. הנחת עבודה שכנראה הוא נוסע לאריאל. אבל מצד שני יכול להיות שהנהג יתבלבל, זה בכלל קו 61 שנוסע לירדן. חוץ זה יכול להיות שהוא פצצה מהלכת והביא אותו ג'יהאד האסלאמי, נכון? הבן אדם רציונלי, הוא בודק את כל האפשרויות. הוא לא מאמין סתם כמו, אז מה אם כתוב 148? זה לא אומר כלום. זה רק ההתחלה. זה מצוין בשלב של איסוף האינפורמציה. כי התכונה הדומיננטית כדי לאסוף אינפורמציה טובה זה להיות ספקן. אבל היא לא תכונה שמתאימה בשביל לקבל החלטות, זה הטעות פה. זה הקאץ', כל מה שאמרנו, זה כל הקאץ'. הקאץ' הוא מה שנקרא בדברי שלמה המלך, כתוב תחת ארבע דברים רגזה הארץ. אחד מהם זה מה שנקרא עבד כי ימלוך. זה נקרא עבד כי ימלוך. השכל הלוגי הוא עבד. התפקיד שלו להביא אינפורמציה. הוא עבד של הרגש העליון. זאת אומרת, השכל העליון לא ישבח נביאו פעם באמזון. אבל באופן פשוט, מי שמקבל פה החלטות זה הרגש העליון, כמו שכל אחד ראה בראש שלו אחרי שהסברתי איך זה עובד, כל אחד שם לב שפשוט זה עובד כך. איך הוא מקבל החלטות? יש לו שני עבדים. הרגש התחתון והשכל התחתון. זה העבדים שלו, והוא שולח אותם להביא אינפורמציה. אלא מסיבות מסוימות שאני אסביר אותם בעזרת השם בהמשך, למה זה קרה? מסיבות מסוימות, השכל התחתון שהתפקיד שלו זה עבד, הפך להיות מלך. כי כולם שטופי מוח פה, כמו שהסברתי. עכשיו, בתור מלך הוא ממשיך לעבוד בטכניקה שלו. הוא לא, הספקנות היא לא דבר רע, כמו שהסברתי, רק רע במקום הלא נכון. בתור טכניקה לאסוף אינפורמציה, ספקנות זה דבר נפלא. אבל לקבל החלטות פשוט אי אפשר. זה מה שהראיתי לכם קודם. אי אפשר לקבל החלטות עם השכל, כי השכל בהגדרה הוא ספקן. אז השכל לא יכול להוכיח, לא יכול לקבל החלטות, פשוט הוא לא יכול. זה לא שאתם יודעים, אתה רוצה עכשיו לקחת מישהו ולתת לו תפקיד שהוא לא מסוגל לעשות אותו. עכשיו, כיוון שהוא לא מסוגל לעשות אותו, אז אף אחד מכם לא מסוגל לקבל החלטות באמת. תכף נראה מה זה קורה. גם אצלכם באופן פרטי וגם באנושות. אבל ההיגיון פה מאוד מאוד פשוט. כל הבעיה זה לקחת השכל התחתון ולהרים אותו למדרגה שזה לא המקום הנכון שלו, ואז הכל מסתבך, הכל מסתבך. אז לסיכום, הספקנות שורשה במה שנקרא עבד כי ימלוך. שהשכל הלוגי, שהתפקיד שלו הוא לספק אינפורמציה, בגלל דברים מסוימים שאני אסביר אותם בעזרת השם בהמשך, הפך להיות במעמד של מקבל ההחלטות במקום הרגש העליון. או לפחות נראה שזה ככה. באמת זה לא ככה, כי אי אפשר, כמו שהסברתי קודם. אבל לפחות מבחינת התדמית, מבחינת הנטייה המחשבתית, כל אחד חושב שצריך למקם את השכל הלוגי בתפקיד של קבלת החלטות. ובמילא כל אחד נופל אחרי זה בתוך דרך לא מוצא. כי השכל לא יכול לקבל החלטות. ואז נהיינו כולנו ספקנים ואימפוטנטים, כמו שהסברתי קודם. לא מסוגל לעשות כלום. כמו שנראה בהמשך, מה שנראה בהמשך זה א', למה זה קרה, ב', מה זה גורם. אחרי זה נגיע לוודאות. אמרתי, קודם צריך לרסק את זה, קודם צריך לא. קודם צריך לראות שהאויב פה זה אפס גמור שד שהשתלט לך על המוח. אי אפשר לעבוד ככה בכלל. אחרי שאנחנו, מה שנקרא, נשים את השד במקום, אחרי זה נתחיל לראות את האמת. אבל אי אפשר לעבוד אחרת. זה לא מקום לראות את האמת. את האמת קודם, אז לא תקבלו את זה. כי השד ירגיש טוב עם עצמו. קודם זה שאין פה פשוט טוב. אז לסיכום, בואו נראה איפה אנחנו נמצאים. אחרי זה נתחיל זמן לשאלות. לסיכום, יש ארבע מדרגות. העליונה עוד לא דיברתי עליה. זה רגש תחתון, זה מה שנקרא בעלי. פשוט אינפורמציה בסיסית. שכל תחתון, זה אינפורמציה לא בסיסית. השכל כבר משקלט דברים, בסוף זה אינפורמציה. רגש עליון זה רגש נותן האקסיומות, שהוא המקום שבו באמת מחליטים. וכל הטעות היחידה של הספקנות היא לקחנו את השכל התחתון, שתפקיד שהוא להביא אינפורמציה ולכן זה טוב שהוא ספקן, ושמנו אותו בתפקיד של מקבל ההחלטות ששם אסור להיות ספקן. זה שורש הבעיה. עוד דברת אחד אני אגיד לכם, ואחרי זה שאלה או שתיים.
למה זה שכל העליון?
מה? עוד לא הסברתי, עוד אמרתי שאני אסביר בעזרת השם. יש אגדה בספר, אגדה, כן? כתוב בספר בראשית על הנחש, זה אגדה, זה וורט מה שנקרא. זה לא הוכחה, אבל תבינו את זה, קצת מתאים מאוד. כתוב, כמה רע שחטא האדם הראשון. שאלמלא חטא האדם הראשון, איזה שמש גדול עבד לו לאדם. שהנחש הזה הוא שמש מאוד גדול. אם האדם לא היה חוטר, אז נחש היה עושה כל מה שרוצה, היה נגיד רוצה להביא מרגליות מהודו. היה תולה לו סל והיה רץ להודו ומביא לו מרגליות. בקיצור, הנחש היה עושה את כל העבודה בעולם, והאדם היה יושב לו ונהנה מאחר. בגלל שהוא חטא, אז עכשיו הנחש נלחם נגדו, בסדר? אז אני אומר, מתוך אין סוף האפשרויות, או 70 פנים, או 150 פנים לתורה, אחד מפני התורה הוא שהנחש זה כמובן השכל הלוגי. שאם אתה יודע לשים אותו במקום, אין דבר יותר חזק מזה. לכן זה לא קל לטעות בזה של אנשים רוצים להיות שכליים, כי בסוף השכל דבר אין דבר חזק. אבל זה רק מתי שהוא עבד שלו. כשאתה יודע להשתלט על הנחש הזה, אז אין שום בעיה. אבל שכתוב, ונחמד האש להשכיל, העץ להשכיל, ואז פתאום לוקחים את הנחש ומתמסרים אליו, אז עכשיו הנחש שולט עליך. כשהנחש שולט עליך, אז הדרך היחידה זה להיות ברברי, לזרוק אותו לים לגמרי. הבנתם? והנחש זה אחת האפשרויות, כן, מתוך הרבה. הנחש זה פשוט השכל הלוגי. ואם היינו מסוגלים להשתלט עליו, אז אין דבר יותר נפלא מזה בעולם. אבל כשהוא השתלט עלינו, אז עכשיו אכלנו אותה, מה שנקרא, ויש לנו בעיה. עכשיו שאלות, ובעזרת השם פעם הבאה אנחנו נסביר גם מה זה רגש של השכל עליון, גם איך נפלנו לעניין הזה, גם מה הנזק בספקנות, ואחרי זה נעבור לשלב של הקן ונראה איך מגיעים לוודאות, שזה תורה בפני עצמה. כן.
אם
הסכל... כן, אתה.
אם הסכל לא יכול להיות בשלב הקבלת החלטות,
בסוף שם. לא. הוא לא שם, זה הנקודה. הוא מבלבל, כאילו הוא שם, ואנשים לא יכולים לא מסוגלים לקבל החלטות באמת. הם ספקנים. פשוט, זה לא עובד פשוט, זה נראה הנקודה. אני אסביר בהמשך איך כן מקבלים החלטות. כן. זהו, הכל ברור? כן, שאלה אחרונה ושלום אני אסביר.
רגע, שאתה אומר,
אם אדם יגרד בראש, כן, אבל אין בעיה אם זה יגרד בראש. אבל אתה לא תוריד את המכנסיים עכשיו ותעשה פה על הרצפה, נכון? למרות שאתה עכשיו נורא צריך. כי יש לך שליטה על זה, זאת אומרת, לגרד בראש, אין בעיה, אתה עושה. אז לכן הרגש התחתון הוא מספק אינפורמציה, ואתה בתור בן אדם שכלי, אתה שולט עליו. אז אותו דבר, בתור בן אדם שכן שכלי, אבל רק שכלי. אתה שולט בשכל הלוגי על הרגש התחתון, אבל השכל הלוגי שלך מתפרע. עזוב, בתור בן אדם נורמלי, בסדר, עזוב תמיד. לא נורמלי, הוא שולט על הדחפים שלו, נכון? אבל הוא לא שלא מתחשב בהם, זה שהסברתי, מה עומד חפיל על הרגל, אתה מתחשב בזה. לא היית משחשב בשלווה פה ולהסתכל עליו. טוב, בזה גמרנו להיום, נתראות,